המערכת הפנימית, הנפשית של האדם, מורכבת, מה שנקרא דעת, דעת, שכל, תפיסת המציאות, הבנת הסובב, הבנת המתרחש, מה שנקרא המערכת, נקרא לזה בשפת בני אדם בעולם, המערכת האינטלקטואלית, השכלית. חוץ מזה, ישנה מערכת שלמה שהיא המערכת של ההתייחסויות. מערכת היחס בין אדם לסובב, בין אדם לאחרים, בין אדם לחברו. המערכת הזאת נקראת, בלשון חז"ל, היא נקראת מידות. מידות. והמידות הן, זה כל, אם ננסה להבין, נתבונן, אז נמצא. אבות המידות הם בעצם, אבות המידות הם שתיים. מה שנקרא מידת חסד, דהיינו פתיחות, השפעה, התקרבות, מידת התכנסות, צמצום, הסתגרות, נסיגה, אלה שתי המידות שהן שני הקווים החזקים, הבולטים. אחד נקרא קו ימין, אחד נקרא קו שמאל. שתי המידות האלה הם אבות המידות, והן באמת שייכות לאברהם ויצחק. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, מידת החסד שייכת לאברהם, מידת הדין, הגבורה, פחד והרתיעה שייכת ליצחק. אלה שתי אבות המידות. ההמשך, אלה כבר קצת תולדות. המידה השלישית, עניינה זה הרכבה שבין שתי המידות האלה. הרכבה, חיבור בין שתי המידות האלה. המידה הזאת נקראת, נשתמש בשם מושאל, המידה הזאת נקראת, בפסוק כתוב לך, השם הגדולה, שזאת מידת החסד, והגבורה, שזאת מידת הדין. הדין, הקימות, הסגירה. אין כאן שפע, שופע, בוטה, מתחבר. להפך, כאן יש סגירות ורתיעה והסתגרות. המידה השלישית, כתוב, הגדולה והגבורה והתפארת. התפארת זה תמיד בתורה. תפארת זה לשון כבוד. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. תפארת זאת פרשה של כבוד. כבוד בעצם. כבוד אמיתי, בעצם, זה מצד אחד רצון חזק מאוד להתחבר, להיות קרוב, להתחבר אל מי ש... אם יש מישהו שמכבדים אותו, אז רוצים מאוד מאוד להיות קרובים אליו, אבל הרגשה היא, יש כאן, מצטרפת לכאן גם רתיעה. מה שכתוב במשנה, והווה מתחמם כנגד אורם של חכמים, צריך להתחמם כנגד האור, והווה זהיר בגחלתם שלא תיקווה. זאת אומרת, תתחמם כנגד האור, תהיה מספיק קרוב כדי שיהיה לחכם. אבל קרבת יתר, אז אתה, אז אפשר להישרף, אז אפשר להיקבות. אז מוכרחה להיות כאן, גם להצטרף לכאן, גם רתיעה. להצטרף לאותו, לאותה הרגשת רצון להתחבר, להיות יחד, שזה, אלה הם הפנים של חסד. אבל לבי זהיר בגחלתם שלא תיקבל. זאת אומרת שהכבוד מורכב משני הרצונות ביחד. מהפנים של חסד ומהפנים של רתיעה, הסתגרות. לבי זהיר. במידותיו של בורא העולם, אז המידות ממשיכות להיות, והנצח וההוד. ואחר כך ככל בשמיים ובארץ, זה כנראה כבר לא, זה לא נדבר היום. ככל בשמיים ובארץ, ולך השם הממלכה, שזה, אלה פרשות בפני עצמה. אבל ההמשך של שלושת המידות האלה, זה והנצח וההוד. גם הם תולדות מהמידות הקודמות. הכוונה היא, אמרנו, המידות האלה הם צורות של התייחסות. צורות של התייחסות, הכוונה, התייחסות, מה שנקרא בין אדם לחברו. אבל מכיוון שאנחנו הגענו למידה שנקראת כבוד, אז אנחנו הגענו כאן למידה שמתחייב ממנה. מתחייב ממנה, בהכרח. מתחייב ממנה גם התנגדות, גם מתנגד. אז כאן צריכה להיות מערכת יחס בין אדם למתנגדו, בין אדם למישהו נגדו, למישהו אויב לו, מי שנלחם בו. אחרי שהגענו למידה של כבוד, אז הדבר ידוע, דבר מובן מאליו. כבוד לא קיים, הוא בלתי אפשרי. אי אפשר לקבל כבוד אלא ממי שאפשר לקבל ממנו גם ביזיון. כבוד לעולם לא יגיע ממי שלא יכול לבזות. זה כבוד קנוי, זה כבוד שהוא, זה כבוד מוזמן. כבוד מוזמן הוא בעצם ביזיון. בעולם, העולם מלא מכבוד מוזמן, כן? רוב הכבוד בעולם זה כבוד קנוי, כבוד מוזמן, כבוד, כבוד שהוא, מה שנקרא שווה כסף. אבל כבוד של אמת, אם מדברים ב, הרי מדובר במידותיו יתברך. אם מדובר על כבוד באמת, אז הכבוד הזה מחייב שתהיה אפשרות של אי כבוד, של ביזוי. מי שיכול לבזות ומכבד, ממנו מגיע כבוד. מי שלא יכול לבזות, אז הכבוד שמגיע ממנו הוא לא נקרא כבוד, זה שום דבר. זה שום דבר. כך שאם אנחנו בסוגיית הכבוד, אז מתחייב מזה. אז כאן מתחייבת מערכת יחס חדשה. מערכת היחס כאן, אי מערכת בין אדם לאויבו, בין אדם למי שהוא נגדו, בין אדם לשונאו. זאת עוד מערכת, כן? חוץ מהמערכת של בין אדם לחברו רגיל. אז כאן ישנם שתי אפשרויות. יש כאן שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא לנצח אותו, דהיינו להתגבר עליו ולהיות חזק יותר ממנו. אז אם אני חזק יותר ממנו, אז אני לא חושש ממנו. הוא לא מפריע לי כל כך. אני יותר חזק ממנו. אם אני יותר חזק ממנו, אז קודם כל מסתבר שהוא לא יתנפל עליי, כי הוא יודע שהוא יפסיד. ושנית, כן, זהו, אני חזק יותר ממנו. אבל הדבר הזה לא מכריע את הכף. יש כאן יש כאן מערכת עמוקה. מי שמתנגד לי, מי ששונא, מי שאויבו של אדם, הוא נגדו. הוא נגדו. ולהכריע את הכף בפלוקטה הזאת, בקונפליקט הזה, שבין אדם לשונאו, אי אפשר להכריע את הכף על ידי זה שאני חזק יותר. אני חזק יותר זה כעת. יכול לבוא רגע שהוא יהיה חזק יותר. אני לא ניצחתי אותו ניצחון שלם בזה שאני חזק יותר. אבל הוא עדיין קיים וגם הוא יכול להתחזק. ויכול, אין לך, כן. אין לך אדם שאין לו שעה. יש שהשעה תשחק לו. ואז הוא יהיה חזק יותר. זה לא ניצחון. הניצחון האמיתי הוא במידה שנקראת הוד. הוד, זה נקרא להביא את אותו שונא שהוא בעצמו יודע. שהאמת היא איתי ולא איתו. צריך להוציא ממנו עצמו את ההודעה. ממנו צריך להוציא את ההודעה, ההודעה שבאה מפיו, הודעת בעל דין, הודעת בעל דין מכרעת. הודעת בעל דין מכרעת, זה נקרא, זאת הכרעה סופית, הכרעה מוחלטת. הצד שלי, זה לא חזק יותר, אלא הוא בלעדי, הוא נשאר לבד. הוא נשאר האפשרות היחידה. הצד שכנגד הודה. המידה הזאת שנקראת וההוד, זאת המידה שבלשון רבותינו הראשונים, הם קוראים לזה הודיה, הודאה. מה שנקרא כביכול להודות ולהלל לשמך הגדול, או טוב להודות לשם. כל הדברים האלה הם שייכים למידה הזאת שנקראת הוד. כביכול כלפי שמיה, כלפי בורא העולם. שוב, כמו שאמרנו, להתגבר על מישהו שהוא עומד כנגד, להתגבר על אותם כוחות שהם הצד האחר. צד האחר, מה שנקרא בארמית סיטרה אחרה. הצד האחר. להתגבר על הצד האחר אפשר בניצוח, בניצחון. אפשר להיות חזקים יותר, אבל זה לא, אין בזה, זה לא די. זה לא מבטל את הצד ההוא. זה כעת, כרגע, אני חזק יותר. אבל זה לא אומר מה יהיה מחר, זה לא אומר. אין לנו מושג. הדבר הזה לא מכריע את הכף בהחלט בשלמות. מה שמכריע בשלמות זה להביא שהצד השני יודע. אנחנו מוצאים הרבה בפסוקים וגם בלשונות חז"ל. למשל, אנחנו אומרים בתפילת אהבה רבה, אהבת עולם בשחרית. אנחנו אומרים בקרבתנו, בקרבתנו מלכנו. לשמך הגדול, סלע באמת. קרבתנו, הבאמת חל על קרבתנו. לשם מה כביכול בורא העולם קירב אותנו אליו. אז ההמשך הוא להודות לך ולייחדך באהבה. להודות לך ולייחדך באהבה. זאת אומרת, כביכול בורא העולם בחר בנו, משום שאנחנו אלו שאנחנו המודים לו. הוא קרב אותנו אליו כדי שאנחנו נודה לו. לשון הרמב"ן, הידוע בסוף פרשת בו, וזאת כוונת היצירה כולה, כך אומר הרמב"ן. אין לעליון בתחתונים חפץ, כביכול בורא העולם לא צריך אותנו, הוא לא זקוק לנו, אין לו מאיתנו שום תועלת. כי אם לשם מה הוא ברא אותנו? כדי שנאמין בו. והוא ממשיך הרמב"ן, ונודה לכל שבראה. זאת כוונת היצירה, וזאת כוונת הרוממות הכל בתפילה. זאת אומרת, כל סדרי העבודה מכוונים להגיע שאנחנו כביכול נודה לכל שבראה. נודה לכל שבראה. בורא העולם ברא אותנו ונתן לנו קיום, נתן לנו אפשרות למרוד בו, נתן לנו אפשרות לומר. היו דורות שאמרו, כמו שכתוב בספר איוב, ויאמרו לכל סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. אנחנו לא רוצים אותך. אנחנו לא רוצים אותך. מי שיכול להגיד ככה, ומודה, ההודעה הזאת היא הודעה, היא כבוד אמיתי. היא כביכול הרצון העמוק של בורא העולם בבריאה. בזה כביכול, לזה בורא העולם רוצה להגיע. אין שום חפץ אחר בכל הבריאה כולה. הבריאה לא נחוצה ולא מעניינת. מה שיכול לעלות ממנה, אותו דבר שהוא כביכול, אותו כבוד, אותה הודעה, זאת התכלית שלשמה נברא העולם. השבת נקראת תכלית מעשי שמיים וארץ. השבת, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אתה קידשת את יום השביעי, לשמך תכלית מעשי שמיים וארץ. השיר של יום השבת הוא טוב להודות לשם. טוב להודות לשם. זהו הדבר הטוב שיכול לבוא מאיתנו, וזה עושה את הבריאה. זאת אומרת, זה מקיים את הוויר אלוקים כי טוב של הבריאה. להודות לשם. דבר פשוט, חטא אדם הראשון הביא לעולם מציאות שכביכול בורא העולם לא ברא אותה ולא רצה בה. מציאות שהיא להדיה כנגדו, לגמרי נגדו. מציאות של אי ציות, אי לא לשמוע בקולו, לא להקשיב אליו, לסרב לעשות נגדו. פירוש, את המציאות הזאת הביא אדם הראשון לעולם. המציאות הזאת לא... כשהיא נכנסה לבריאה, היא עושה את הבריאה כולה לדבר שלא יכול להמשיך להתקיים. הבריאה לא יכולה להישאר כך. זאת לא הבריאה שבורא העולם ברא. זה לא יכול כך להישאר. הדבר הזה חייב להיבטל לגמרי, לא להיות, לגמרי לא להיות. הדבר הזה לא יגיע לדרגת לא להיות על ידי שום ניצחון שבעולם. ננצח אותו, נתגבר עליו, לא ניתן לו להרים ראש. אין בזה די. הדבר הזה זה טוב לאותו רגע. אבל הדבר הזה לא עוקר אותו מהשורש, לא מבטל אותו. צריך שאותו כוח עצמו, אותו כוח עצמו שהוא ממנו באה האפשרות לבזות, לבזות, לזלזל, למרוד, לא לציית. משם צריכה להגיע הודעה. הגמרא אומרת מסכת עירובין, דף י"ט, כתוב בגמרא. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב עוברי בעמק הבכה, פסוק בתהילים. מהי דכתיב עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתה מורה. כך כתוב, זה פסוק. עוברי, אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא. עמק שמעמיקים להם גיהינום. הבכה שבוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטים. זה נקרא, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. גם ברכות יעתה מורה, שמצדיקים עליהם את הדין. ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת ויפה תיקנת גיהינם לרשעים וגן עדן לצדיקים. כביכול, מחכים להודעה שלהם. לא די שהם קיבלו את כל העונש, והכל נתגלה באופן ברור. סוף דבר, הביטול השלם, הביטול הסופי של אותה, של אותו קיום, זה על ידי גם ברכות יעתה מורה, שמצדיקים עליהם את הדין, הם מודים, מודים ואומרים. כמו שכתוב גם ב... גם בגמרא בתחילת פרק המוכרת הספינה באגדות רבא בר בר חנה. כתוב, מישהו היטה אוזן להקשיב, רבא בר בר חנה עצמו היטה אוזן להקשיב לקולות שבוקעים מבלואי קורח. כך כתוב שם בגמרא, תא ואחוי לך בלואי דקורח. אותו, כן, רבא בר בר חנה הקשיב לקולות שבוקעים משם, והקולות שבוקעים משם היו משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים. אנחנו שקרנים, משה אמת ותורתו אמת, זה מה שצריך לצאת משם. כך צריך להיראות הביטול של אותו צד. זה הפירוש, שהביטול צריך להסתיים במידה שנקראת הוד. הוד. זה צריך להסתיים בהודעה של הצד שכנגד, שהוא בעצמו מודה. הוא מודה שהוא בדאי. הוא מודה שהוא אומר שקר. האמת, הוא מודה שהאמת נמצאת באותו צד שהוא היה נגדו. זאת ההודעה. אנחנו לומדים מכאן שכביכול בורא העולם מנהיג את העולם באופן כזה. מידה, יש מידה מיוחדת שהמידה הזאת נקראת וההוד. זאת מידה שבורא העולם נוהג בה או מנהיג בה את העולם. מביא את הצד שכנגד להודות. איך זה נעשה? איך, מהי השיטה שהצד שכנגד מודה בעצמו? המידה שנקראת וההוד זה כמו כל המידות, כמו שכל המידות. הגדולה זה גדולתו של בורא העולם וכך הוא נוהג. הגבורה, שוב, גבורתו שלו, וזה הדבר שבו הוא נוהג. וההוד זאת מידתו שלו, ובמידה הזאת הוא עצמו נוהג. פירוש, בורא העולם נוהג במידת הוד, פירוש, כביכול, ישנה מידה מיוחדת במידותיו של בורא העולם, שהיא נקראת מידת הוד. כביכול, הוא המודה. וההודעה הזאת היא זאת שתביא להודעה של הצד שכנגד. איך? ומה פירוש המושג שכביכול בורא העולם הוא המודה? מה זה? כולם יודעים, הדבר הזה כתוב, כן, כתוב בכל לוח שנה, כולם יודעים שספירת העומר, שבעת השבועות של ספירת העומר, הם מכוונים כנגד המידות. כיוון שהמידות הן שבע, והשבועות הן שבע, אז כך תקנו חכמנו. שהמערכת הזאת צריכה להיות מתוקנת לקראת קבלת התורה. זאת אומרת, כבר הזכרנו פה כמה פעמים את מה שאומר רב חיים ויטל בספר שערי קדושה. אם המידות הן דבר כל כך גרוע, כל כך לא נכון. למה התורה לא אסרה אותה? מדוע התורה לא אסרה עין צרה, מידת צרות עין, או מידת קוצר רוח, או מידות רעות? למה התורה לא אסרה אותם להדיה? בפירוש היא לא אסרה אותם. באופן כללי יש מצווה הווה דומה לו, והלכת בדרכיו. מהו אף אתה? ואנחנו צריכים לנהוג במידותיו, באותן מידות שבורא העולם נוהג בהן. אבל אם הדברים האלה הם מגונים, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, למה לא כתוב בתורה שאסור לכעוס? למה זה לא כתוב? אסור לכעוס, כמו שאסור לעבוד עבודה זרה, והכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, למה לא כתוב להדיה שאסור לכעוס? רב חיים ויטל עונה תשובה. התשובה שהוא אומר היא כך: התורה לא פונה למי שמידותיו אינם מתוקנות. מי שמידותיו אינם מתוקנות, הוא לא היה בכלל מקבלי התורה. אם התורה תאסור את הכעס, פירוש הדבר שמדברים על כעסם, ואומרים לו, אתה אסור לך. התורה לא מדברת על כעסם בכלל, היא לא פונה אליו. מי שלא מתוקן במידותיו, זאת אומרת, מי שהוא כעסם, התורה לא מדברת איתו. התורה לא ניתנה לו. התורה ניתנה למתוקנים במידותיהם. ומי שאינם מתוקנים, אז הם בעצם פורקים מעליהם עול תורה. הם לא נקראים מקבלי תורה. כך זה בכל המידות המגונות, המידות הרעות, המידות שהן פחיתויות בנפש. לקראת קבלת התורה, אנחנו צריכים להתעסק בתיקון המידות. האדם צריך להיות חפץ חסד, כי כביכול בורא העולם הוא חפץ חסד. אדם צריך שמידת הגבורה שלו תפנה אל מי שראוי להפנות אותה אלה. הלא משנאיך השם אסנה, ובתקוממך את קוטט. אבל לשנוא מישהו אחר זה פשוט לא שייך, כן? אי אפשר ללכת לקבל תורה למישהו, שונא מישהו. מי ששונא אדם מישראל, או מי ששונא כל דבר שהוא, לשנוא צריך לשנוא רק משהו שהוא ראוי לשנאה. ושנאיך השם אשנא. וכן הלאה, כל המידות. כל המידות. עכשיו, אנחנו יודעים, אנחנו כעת, אנחנו אוחזים בשבוע הרביעי של הספירה. השבוע הרביעי של הספירה זה השבוע של, אני יודע כמו שיש לו לוח, זה השבוע של תפארת. לא תמידה, שלישית, סליחה, של נצח והנצח. זה השבוע הרביעי. וכך, השבוע החמישי עניינו כולו הוד. המידה הזאת שנקראת הוד. אז אם אנחנו נבדוק, השבוע החמישי של הספירה הוא מתחיל בי"ד אייר. ביום הזה מתחיל השבוע החמישי של הספירה. ביום הזה היה גילוי למידת הוד באופן שלא היה גילוי גדול ממנו. ביום הזה, הדבר התגלה חודש קודם, אבל ביום הזה, כביכול, בורא העולם משפיע בפועל. כתוב, בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, אז בני ישראל עשו פסח. פסח, בשנה השנייה עשו פסח, זה הפסח היחידי שעשו במדבר. כתוב, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. ויאמרו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אלה דברי תימה. אלה דברי תימה. מה זאת אומרת למה ניגרע? זאת שאלת ילד. התורה אמרה שבפרשת פסח כתוב שטמא לנפש לא יכול להקריב פסח. אז כשבני אדם באים ואומרים אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? זאת אומרת שבני אדם באים להתווכח כביכול עם התורה, עם בורא העולם. אתה אמרת שטמא לא יכול להקריב פסח, ואני חולק עליך, אני לא נראה לי. נראה לי שגם אני יכול להקריב פסח. למה אני אחר? למה השתנית? דבר כזה, זה דבר שלא מתקבל, זה דבר שאין לו טעם. אין לו טעם ואין לו שום מקום. משה רבינו מקבל את זה כמו שהוא. ואומר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אלו דברי תימה, אלו דברים שאין. זה נשמע כמו דברים שאין להם שחר. יש, זאת המידה במידותיו של בורא העולם, נבאר. זאת המידה במידותיו של בורא העולם, שהוא מודה לטענת אמת. מודה לטענת אמת. טענה נכונה, שהיא נטענת נכון, אז כביכול בורא העולם מודה. כן, אתה טוען נכון, אתה צודק. אנחנו פונים אל הקדוש, אני אומר תמיד, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל, בבקשות, בתפילות. אבל הרבה מקומות, אנחנו מוצאים שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בטענות. מה טעם יש לפסוק שבני אדם אומרים את זה כל בוקר, מי שאומר. מה בצע בדמי ברדתי אל שחת? אני פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה יהיה לך מזה אם אתה תיקח אותי מן העולם? מה יהיה לך מזה? היותך עפר, היגיד עמיתך, איזה תועלת תצא לך, תצמח לך, אם תיקח אותי מהעולם? מה זה? זאת תפילה? זאת תפילה? מה זה? מה זה? אל מה זה פונה? אל מי זה פונה? כביכול, בורא העולם שומע תפילה. מה אני רוצה שיהיה פה? שמה? אני פונה אליו ואני חושש, שמה נגזרה עליי גזרה, שחלילה, כן. אז אני פונה אליו ואומר לו, תסביר לי, כאילו, מה יהיה לך מזה? מה יהיה לך מזה? כך מדברים מבורא העולם. זאת לשון תפילה או מה? מה זה כן? אנחנו לומדים מכאן במאוד הרבה הרבה מקומות, הרבה פסוקים, שאנחנו טוענים בהם טענות. הרבה פסוקים בדומה לזה. אנחנו טוענים טענות, וכביכול בורא העולם מצד מידת הוד, מודה לטענת אמת. כשהטענה יש לה טעם, יש לה מקום, היא טענה אמיתית, אז כביכול בורא העולם מודה, זאת מידת הוד. יסוד הדבר הוא פנימי יותר, הוא זאת אומרת, מושרש בשורשים יותר גבוהים, יותר עמוקים. זאת טענה. למה ניגרע? זאת גם לא תפילה. זאת טענה. למה ניגרע? צריך להבין איזה מין טענה יש פה. אבל בכל אופן, מי שחש ונראה לו, וזה לא מגיע לי, למה ניגרע? אז כתוב כאן, עמדו ואשמע, משה רבינו הבין שיש פה טענת אמת. יש פה טענה, באמת. אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא. מעביר אליו את הטענה ואומר להם עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. בורא העולם אומר אמת אמרת, נכון, צודקים, זה נכון, מגיע גם לכם. שורש הדבר הוא פנימי יותר, ככה להבין. בדברי הגרא יש ליקוט של הגרא שהוא מודפס בכמה מקומות, שהוא מבאר את המידות נצח והוד. הגרא אומר שמידת נצח היא המידה, נצח והוד אלו שתי מידות ששייכות למידות הקודמות, לאבות המידות כמו שאמרנו. נצח זה חסד בלבוש של דין, והוד זה דין בלבוש של חסד. היינו, נצח זאת המידה שבה כביכול בורא העולם נוהג לתת עונש לצדיקים כאן בעולם הזה על מקצת מעשיהם הרעים, כדי שהם יישארו נקיים ויגיעו שלמים לעולם הבא, יקבלו שם את מלוא השכר, שלא ייגרע משכרם בעולם האמת על ידי מקצת מעשים רעים שהם עשו פה בעולם השקר. והוד זה ההפך, זה השכר הטוב שכביכול בורא העולם נותן לרשעים בעולם הזה כדי לשלם להם את מקצת מעשיהם הטובים שהם עשו, כדי שבעולם האמת לא יהיה להם שום מקום. הם קיבלו את כל שכרה. פירוש הוד, זה גם כתוב בראשונים, פירוש הוד זה נקרא שכביכול בורא העולם נראה כאילו שהוא מודה להם. הרשעים כשהם מקבלים את מקצת שכרם בעולם הזה, טוב להם מאוד כאן בעולם. והם נראים כאילו שבורא העולם אותם הוא אוהב, בהם הוא בחר. יש כאן משהו שהוא, יש כאן מקום לתימה, לטענה. אנחנו יודעים ששכר מצווה בהי עלמא לקה. אין, לא משלמים. כל העולם, כל חללו של עולם, לא מספיק כדי לשלם שכר של מצווה אחת. וכאן כביכול בורא העולם פותר אותם, את אותם בני אדם, בהנאות של העולם הזה, כי יהיו ככל שיהיו. הוא פותר אותם בהנאות של העולם הזה, ובזה הוא משלם להם את שכרם. שצריך להיות בעולם הבא, שכר מצוות. התשובה, וכאן כתוב יסוד, כביכול בורא העולם נוהג, באופן, זה כלל ההנהגה. בורא העולם מתנהג עם כל אחד ואחד לפי מה שהוא. בורא העולם מודה, אתה לפי סברתך, מה טוב לך יותר? במה אתה בוחר בעצם? אתה הרי רוצה כאן בחיי העולם הזה, בחיי העולם הבא לא מעניינים אותך. אני נוהג איתך כפי הבנתך שלך. אני בהנהגה איתך מודה לך. זאת ההנהגה שנקראת הוד. בורא העולם מתנהג עם צדיקים שמה שהם רוצים, הם רוצים את השכר בעולם האמת. הם לא רוצים לקבל פה את השכר. לדבריהם, כמו שהם רוצים, כמו שהם רוצים, עד מתנהגים איתה. רשעים שהם מעדיפים, או אצלם ההכרעה היא לטובת העולם הזה, מתנהגים איתם כך. זה פירוש מידת הוד. מידת הוד היא מידה שבורא העולם מתנהג עם כל אחד כפי סברתו שלו. עם כל אחד. זאת המידה שנקראת והחוד. מובא בשם אבני נזר. כך מובא בשמו. למה עמלק נידונו לאבדון גמור, אחריתו עדי עובד? מהי כולהי? מצאנו רשעים גדולים מהם. יכול להיות. למה עמלק, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד? או, כך כתוב בשם אבני נזר. כך מביא בנו בשמו. ראשית גויים עמלק. זאת אומרת, עמלק היה זה שלדידו הוא רצה לעקור את כלל ישראל מן העולם. הוא רצה שכלל ישראל פשוט לא יהיו. זאת אומרת, זאת האומה שרצתה שמציאות כזאת כמו כלל ישראל לא תהיה בעולם. שזה לא יהיה. לא... אומר הקדוש ברוך הוא, איתכם אני אנהג לפי דעתכם. אם אין ישראל בעולם, אז אין לי שום טעם בבריאת העולם. אז העולם לא קיים. אז בשבילכם העולם לא קיים, לכן אחריתו עדי עובד. אני מודה איתך, אני נוהג באופן שאני מודה לך על מה שמוחלט בלבך שלך. אם בלבך שלך זאת ההכרעה וכך ההחלטה, אז ככה זה, בלי ישראל אין עולם, לכן אחריתו עדי עובד. אין להם אפשרות קיום, כי לדידהו, עליבא דידהו, אין שום טעם לברוא את העולם. זה העולם לא קיים. כשבן אדם טוען טענת אמת, בן אדם נראה לו דבר מסוים, שזאת האמת העמוקה בליבו, כך צריך להיות. אז כביכול בורא העולם מודה לו. אם לדעתך זה כך, אז אני מקבל, אני מודה. אם זה כך לדעתך, אני מודה. בין יתר הדברים, כפי הנראה, גם ההנהגה, כמו שכתוב בספרים, כמו שכתוב בחובת הלבבות, כמו שכתוב בשם רבי ישראל סלנטר, ועוד הרבה הרבה ש... טענו ונהגו כך, דבר ששייך, מה שדיברנו בשבוע שעבר, מה ששייך למידת הביטחון. אדם בטוח שכביכול בורא העולם ייתן לו דבר מסוים, כי נראה לו שבורא העולם הביא אותו לצורך הזה, והדבר הזה נחוץ לו מאוד, והוא באמת זקוק לזה, והוא בטוח שבורא העולם ייתן לו את זה. אז בורא העולם מודה לו, אם זה רק נכון, אם זה אמיתי, אם זה מאומת אצלו עד הסוף. אז בורא העולם מודה לו. בסדר, אני מודה, תקבל. אם נראה לך כך, אז אני מודה. מכאן יוצא, מכאן נובע, וכאן להבין, כן? כאן צריך להבין. מתוך שכך כביכול מידתו של בורא העולם, אז כל אדם ואדם, בכל מה שבורא העולם עושה לו ויעשה לו אי פעם, אז כל אדם ואדם יראה שמה שבורא העולם עשה לו כל פעם, כל פעם, זה רק משום שכך היה בליבו שלו. כביכול בורא העולם נהג לפי מה שמאומת, מה שקיים, בליבו של אותו אדם. כל טענת אמת, כל מה שהיה אמת בעיניו שלו, אז כביכול בורא העולם נהג איתו עצמו לפי האמת שלו. כך, אם נתבונן, אז אותה מידת הוד שבה כביכול בורא העולם נוהג, אותה מידה, המידה הזאת מביאה לאותה הודעה שאמרנו, אותה הודעה של ישמע כביכול בורא העולם ברא את העולם. אותה מידת הוד מביאה שאותו אחד שהוא יכיר, זאת אומרת, הדברים ייפתחו בפניו, והוא יראה איך ליבו שלו היה נראה באמת. אז הוא יודע שכל מה שעשו איתו היה לפי מה שהיה מאומת ומוחלט בליבו. כל מה שעשו איתו. הזכרנו פה בשבוע שעבר את הטענה של גדעון בספר שופטים, פרק ו'. הטענה של גדעון, השופט גדעון משבט מנשה, כשעוד לא היה שופט, בא אליו מלאך השם, והוא בא אליו בטענות, ואומר, ויש השם עמנו. כן? הרי הוא הוציא אותנו ממצרים. אבא יקריא לי אתמול, אמש יקרא לי אבא את ההלל, ואמר לי בצאת ישראל ממצרים, והוציא אותנו ממצרים, למה הוא השליט עלינו את מדיין? אז אותו מלאך אמר לו בשם השם, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. גם זה שייך, כי הוא יכול, אם זאת טענת אמת, טענת אמת, טענה מאומתת, זה מאומת בליבו, זה, איך, זה נראה לו דבר שפשוט לא ייתכן. הדבר הזה מתחייב מאותה מידה שנקראת הוד, שבורא העולם מודה לטענת אמת. זאת אומרת, לא מדובר פה על טענת אמת אבסולוטית, טענת אמת בליבו של הטוען. כשהטוען טוען אמת, את האמת שבליבו, טענה כזאת מתקבלת. שהוא טוען למה ניגרע, אז בורא העולם הופך את העולם, ומגלה ומשפיע פרשה חדשה בתורה. קורבן פסח. קורבן פסח וקורבן ציבור. זה לא קורבן ציבור רגיל. קורבן ציבור רגיל זה קורבן אחד לכל הציבור. כמו כל התמידים והמוספים, כל קורבנות הציבור. אלה קורבן אחד לכל הציבור. אבל פסח נקרא קורבן ציבור, אומרת הגמרא, הגמרא ביומא ודפנון א', כתוב בגמרא. פסח נקרא קורבן ציבור משום שהוא עתי בכינופיה. הוא בא בציבור, הוא בא, כן. הציבור מביא אותו, הציבור כולו מביא אותו. אבל פי שהציבור כולו מביא כל אחד ואחד פסחו שלו. אבל מכיוון שכולם מביאים ביחד, אז גם זה נקרא ציבור. כבר אמרנו כמה פעמים שיש מה שנקרא, יש תפילה, הרמב״ם מחלק את זה לשניים, מה שנקרא תפילה. תפילה בציבור זה כמו תפילת ערבית, שעשרה אנשים מתפללים ביחד. זו תפילה בציבור. כשהשץ חוזר, חזרת השץ, זאת נקראת בלשון הרמב״ם תפילת הציבור. זאת תפילה אחת שהיא תפילה של כל הציבור. השץ, שליח ציבור, מתפלל פה את התפילה של כל הציבור. פסח הוא קורבן בציבור. אבל זה בציבור. ציבור. הפרשה הזאת של פסח שני חידשה פסח של יחידים. יחידים. להפך. ציבור לא מביא פסח שני. אם הציבור לא עשה פסח ראשון, אז אף לא מביאים פסח בכלל. יחידים מביאים פסח שני. לא, הציבור לא מביא פסח שני. זאת אומרת שנתחדשה פה פרשה, לא סתם פרשה חדשה. זאת לא פרשה חדשה שירדה מהשמיים. פרשה שהיא אחרת, שונה מעיקר הדין של פסח. פסח נקרא קורבן ציבור. הוא נמנה בין קורבנות הציבור. קורבן ציבור שדוחה שבת, קורבן ציבור שדוחה טומאה. זה קורבן ציבור. כל קורבנות הציבור. כאן נתחדש קורבן של יחידים. והיא אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, לא ברור כמה הם היו. יש אפשרות שהם היו שניים בלבד, נושא ארונו של יוסף. שני בני אדם שאומרים למה ניגרע, והורידו בגללם, גילו בגללם פרשה חדשה. שני אנשים הקריבו פסח ביהודה לדיה. כביכול, טענת אמת גם של יחיד מתקבלת. גם גדעון היה אחד. והקדוש ברוך הוא שלח לומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. הושיע את ישראל. המקור הראשון, הראשון, הראשון. למה שנקרא תורה שבעל פה. נמצא פה. פה נמצא המקור הראשון ממש. סברת הלב, סברת הלב של כמה יחידים, כמה בני אדם, סברת הלב שלהם גילתה הפרשה בתורה. ודרך אגב, עד אנשי כנסת הגדולה לא נמסר שום דבר בשם יחידים. אין. אין דברי תורה שנאמרו, לא מפי משה רבינו, כחידושים שלו, לא מפי משה רבינו, ולא מפי יהושע בן נון, ולא מפי כל השופטים, ולא מפי כל הנביאים, מאף אחד. אין לנו דברי תורה שנאמרו מפי יחידים, רק מאנשי כנסת הגדולה ואילך. הם אמרו שלושה דברים. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, והם אמרו שלושה דברים. עד אליהם לא היה שום הם אמרו. כביכול בורא העולם נתן תורה בסיני, והיא עברה לכלל ישראל. מסירת התורה עברה ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, לזקנים לנביאים, מנביאים לאנשי כנסת הגדולה, ועד אליהם אין שום דברי תורה מפי אף נביא. אין אמר ישעיהו הנביא, אמר ירמיהו הנביא, הם אמרו נבואות. הנבואות שלהם נכתבו, וזו תורה שבכתב. אבל חידושי תורה בשמם אין. דברי תורה בשמם אין. התורה שבעל פה התחילה מאנשי כנסת הגדולה. הם היו אלה שהם עדיין היו כנסת, 120 זקנים ובהם כמה נביאים. אבל שמעון הצדיק שהיה הראשון משיירי כנסת הגדולה, אז גם הוא אמר, הוא למעשה התנא היחיד הראשון שנאמרו דברי תורה בשמו. הראשונים שחידשו את הדבר הזה, את האפשרות הזאת בכלל, היו נושאי ארונו של יוסף. בדור המדבר, שהם אמרו למה ניגרע, וסברת ליבם הייתה שזה לא ייתכן. לא ייתכן שהם לא יוכלו לעשות פסח. הם אלו שחידשו, שאם סברת ליבם היא כזאת, היא כך, אז הדבר הזה מגלה תורה. והתורה שמתגלה היא תורה מן השמיים. זאת כנראה הסיבה שמפסח, שתמיד הוא פסח כללי, של הציבור או של רוב הציבור לפחות, הפך להיות פסח של יחידים. בתורה שבעל פה כל יחיד מגלה תורה. כל יחיד. באופן שבשבוע הזה, שזה השבוע שהוא השבוע החמישי, השבוע הבא עלינו לטובה, שהוא השבוע החמישי בסדר הספירה, בסדר ההכנה לקבלת התורה. השבוע של הוד פותח, וכביכול, בגילוי מידתו של בורא העולם, שסברת לב אמיתית, כביכול בורא העולם מודה בה. כך זה נפתח. זאת מידה, צריך להבין, כן. להבין את עומק, כביכול, המידה הזאת היא המידה שהיא נוגעת לנו יותר מכל דבר אחר. כן, קרוב השם לכל קוראיו, זה נכון, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. להתפלל, כי יכול בורא העולם הוא שומע תפילה. אבל במידת הוד, כביכול בורא העולם הוא מודה לטענת אמת. זאת מידה אחרת. מידה אחרת לגמרי. טענת אמת שהיא טענה, טענה, שהיא מאומתת אצל מי שטוען אותה, והיא מאומתת אצלו, דהיינו, לדידי זאת אמיתה של תורה. כך צריך להיות הדין. אז בורא העולם מודה לזה. בכוח הזה, אבל הכוח הזה הוא כוח שהוא פועל אך ורק באמת. באמת. זה לא דמיונות או כלשהו של דמיון שמתערב פה. אז הכל נהיה דברים בטלים. זה לא, זה פשוט, זה חסר ערך. טענת אמת, הדבר הזה מאומת אצלי, אבל ממש עד למעמק, עד העומק הגדול ביותר, עד המקום שאני יכול להגיע, זה מאומת אצלי לגמרי. אז כביכול בורא העולם מודה לזה. ובזמן שיראו לנו, שיבואו ביום הדין, כשיראו לנו בדיוק מהם הדברים שהם מאומתים בליבנו, מהם הדברים שהם, איך ליבנו באמת נראה, אז אנחנו נודה הודעה מלאה שכל מה שעשו איתנו היה אמת. זה מגיע לנו כי אנחנו פסקנו את זה על עצמנו. הדין בדיני נפשות, כתוב בגמרא בסנהדרין. בדיני נפשות, כך הדין. הדין הוא שאדם חייב להיות התיר עצמו למיטה. אדם חייב, העדים חייבים להעיד שהנידון הותרה, התרו בו, והוא צריך לענות על ההתראה, אף על פי כן. וההתראה צריכה להיות, תדע שעל זה תתחייב מיטה. והוא צריך להגיד, אף על פי כן, אני מקבל עליי. והגמרא לומדת את זה מהפסוק, על פי שניים עדים כתוב, יומת המת. אנחנו צריכים שימית את עצמו, לפני שבית הדין פוסקים על המיטה. יומת המת, הוא צריך לדון את עצמו למיטה, לפני שבית הדין פוסקים עליו. להודעה הזאת כביכול בורא העולם מביא את כל מי שהיה נגדו, כל רשעי העולם. להודעה הזאת כולם יגיעו. כל אחד ואחד יראה בדיוק שכל מה שנעשה איתו היה על פי ליבו שלו בעצמו. אתה בחרת בזה, ואצלך הדבר הזה הוא הרצוי, והוא הנאמן, והוא האמיתי, והוא המוחלט. מתוך כך, תסתכל לבד ותראה אם מגיע לך משהו אחר, או שנכון בדיוק הפסק שפסקתי עליך. פסקתי עליך בדיוק כמו שמאומת בלבך. זהו, לפי ערכנו, העומק שמונח במידה הזאת שנקראת הוד. והשבוע הבא, זה השבוע שהמידה הזאת מאירה בו. זה מה שרצינו לבאר.